כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי ט' בשבט תשע"ה, מסכת יבמות, דף קוף י"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חמישה ימים, חמישה דפים, עד לסיום מסכת יבמות, בעזרת השם יתברך, ביום שלישי הבא עלינו לטובה, י"ד בשבט תשע"ה. שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. ובשבת הקרובה הבא עלינו לטובה, שבת שירה, ממש סמוך ונראה, לחגיגה הגדולה של סיום מסכת יבמות. השיר על השם לבדו כי אין עוד מלבדו, כי גאו גאה רק הוא לבדו לובש גאות, וגאוותו מתגאה ועולה תמיד, לא כן גאוות אדם שמשפילתו, בגאוותו הוא רוצה לעלות שחקים ויורד תאומות. סוס ורוחבו האדם המתגאה בשלטונו על כוחות הבריאה, מי אתם כולכם ומה כל גאוותכם? רמה וים כמי שמשליך בידו חפץ קל, מעלהו מעלה ומורידו מטה. ומי אנו כולנו וכל גדלותנו ותהילתנו לפני הדר כבוד מלכו של עולם, יוצר הכל ונוהג בחסדו עם הכל. גאולים נכנסנו לים, בני חורין מרוממים ומנוסעים, עבדים יצאנו ממנו. את כל הגדולה והתפארת אנו מחזירים לך אלוקינו, כי אנחנו עבדיך ואתה מלכנו. השם ימלוך לעולם ועד, ולא הייתה בריאה בעולם ששרה לקדוש ברוך הוא שירה נאה מזו. על כן חביבה שירה זו על ישראל, והם משתעשעים בה ואומרים אותה בכל יום ויום, וקוראים בה בציבור שבת אחת בשנה, בעמידה, בניגון נאה ובשמחה גדולה, ועושים כבוד לשבת הזו ומעטרים אותה בשם הנאה, שבת שירה. התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה. אנחנו לומדים לילוי נשמתה של אמי מורתי הרייניק, הפרת משכבה מרת יפה שנדל פייגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום, שנשמתה תהא צרורה בצרור החיים ולאחיותה בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה. אנו מסכמים ומשננים את אשר למדנו אתמול על ידי תשובות לשש השאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול. שאלה ראשונה, לאיזה עיבוד שטר חוששים ולאיזה לא חוששים? התשובה, אדם המחזיק שטר חוששים שמה מצאו, אבל אדם המחזיק שטר וכתוב בו שמו לא חוששים שמה איבדו אדם ששמו כשמו, שלנפילת רבים חוששים אבל לנפילת יחיד לא חוששים. שאלה שנייה, אומרת לבעלה גירשתני, האם נאמנת ומדוע? התשובה, נאמנת, כי חזקה הנה אישה מעיזה פניה בפני בעלה, אבל כשאמרה גירשתני בפני פלוני ופלוני ושאלנו אותם והם הכחישו, אינה נאמנת. שאלה שלישית, מה הטעם שלא נאמנת על מיטת בעלה במקום קטטה? התשובה, לרבי חנינה, משום שמשקרת ורוצה להיעשר על בעלה. לרב שימי, מפני שטועה בדדמי, היא טועה בדמיונות. שאלה רביעית, מה עם צדדי הספק בעד אחד בקטטה? התשובה, אם נאמנות עד אחד זה משום שבדבר העתיד להתגלות הוא לא משקר, או משום שאישה מדייקת גם לאחר עדותו של העד אחד ורק אז ניסית לאחר. וכיוון שיש לו קטטה, שמה היא לא תדייק ותיאסר עליו. שאלה חמישית, מהי גזירת מי חטאת ואיפר חטאת ואיכן גזרוע? התשובה, הגזירה היא שלא יישא אדם מי חטאת ואיפר חטאת בספינה, מפני שפעם אחת נמצא בספינה מת, ותימא את מי החטאת. נחלקו תנא קמא ורבי חנניה בן עקביא, אם גזרו רק בירדן ובספינה, כפי שהיה אותו מעשה, או בכל ים ונהר ובכל צורה. שאלה אחרונה, מדוע לבית הלל לא האמינו אלא באותה מדינה ובשעת הקציר? התשובה, שבאותה מדינה שכיחים אנשים ויראה שמא יכחישנה. בקציר, החמה מכה על הראש ומצוי שמסתכן ומת. אלה הם כאמור השאלות והתשובות שלנו על דף קופטת זין ממסכת יבמות, הדף אשר למדנו אתמול, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת בסיעת הדשמי הגדולה וללמוד את דפינו היומי, שהוא העיקר שלשמו התכנסנו, היום הזה, ט' בשבט תשע"ה. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף קוף י' זין ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף ט' זין עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המשנה שפותחת במילים, בית שמאי אומרים תינשא ותיטול כתובתה. מן המילים הללו, מן המשנה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. משנתנו מביאה מחלוקת נוספת בין בית שמאי ובית הלל, לעניין מה נאמנת אישה אומרת, מת בעלי. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים אישה שאמרה מת בעלי נאמנת לגבי שני עניינים. ראשית, שתינשא, ודבר נוסף שנאמנת לגבי זה שתיטול כתובתה כדין אישה שנתאלמנה. בית הלל אומרים נאמנת רק לעניין שתינשא, ואינה נאמנת לעניין נטילת כתובה מן היורשים ולהוציא מהם ממון, ולכן לא תיטול כתובתה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, איך ייתכן דבר זה? נמצא לדבריכם שאיתרתם את הערבה חמורה, שהרי אתם מודים שמותרת להינשא על פי אמירתה שמת בעלה, וסומכים עליה להתיר איסור ערבה החמור. ואיך לא נתיר ממון הקל, מדוע לא נאמינה לעניין נטילת כתובה? אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מצינו כיוצא בזה, שאף על פי שהאמינו על עניין ערווה החמורה, לא האמינו על עניין ממון, ואף על פי שממון יותר קל מערווה. איכן מצינו? שאין האחים נכנסים לנחלה, אינם יורשים את אחיהם המת, על פיה, על פי מה שאמרה שמת בעלה, משום שלדיני ממונות צריך שני עדים. אף על פי שהקלו לעניין נישואין שזה איסור ערווה החמור, לא אומרים קל וחומר לאמינה לממון הקל, כיוון שדווקא לעניין נישואין הקלו משום עיגונה, שלא תישאר עגונה. אם כן, גם לכתובה היא לא תהיה נאמנת, כיוון שהוא דין ממון שצריך שני עדים. אמרו להם בית שמאי, אף לדבריכם שלא אומרים קל וחומר להאמין לה לעניין כתובה, מכל מקום תוכל לגבות הכתובה מטעם אחר. והלא, מספר כתובה נלמוד שהוא כותב לה שאם תנסי לאחר, תתלי מה שכתוב לכי. התחייב הבעל בשטר הכתובה שכשתנסה לאחר באתר, תקבה את כתובתה. ואם כן, גם כשניסית על פי עצמה שאמרה מת בעלי, כיוון שהותרה להינסה, ממילא תקבה כתובתה. ואף על פי שכשדנים לגבי הכתובה בפני עצמה, היא אינה נאמנת. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי שגובה כתובתה, על פי עצמה. אף על פי שבמסכת כתובות דף פ"א עמוד א' מבואר בגמרא שבית הלל אינם דורשים מדרש כתובה, כותבים התוספות אצלנו בדיבור המתחיל וחזרו בית הלל להורות כבדברי בית שמאי, שבית הלל הודו לבית שמאי מטעם הקל וחומר ולא מטעם מדרש כתובה. עוד מתרצים התוספות שמטעם מדרש כתובה חזרו בית הלל. בדברי הגמרא במסכת כתובות נאמרו לדיחוי באלמה. החזון איש מוכיח מכאן שלא כדברי רשי במסכת שבת, דף קוף ממהי עמוד ב', דיבור המתחיל לעדות אישה, שכתב שחזל האמינו לעד אחד בעדות אישה לידי שהבקיעו את קידושי הראשון. כי הרי כאן אומרים קל וחומר מזה שהתירו ערווה חמורה, כל שכן, שעל פי עדות האישה היא נאמנת גם לעניין הממון של הכתובה. והרי לרשי מה שאותר ערווה זה אפילו אם באמת הבעל חי, משום שהפקיעו רבנן את הקידושין. מה שאין כן לעניין ממון הכתובה, אם הבעל עדיין חי, אין לה כתובה. אבל אפשר ליישב את דברי רשי שבאמת רק אם מת הבעל, אנחנו אומרים שהפקיעו את הקידושין. אבל אם הוא חי, לא הפקיעו את הקידושין. ולמה רשי הוא צריך לומר שהפקיעו את הקידושין לצד שמת הבעל? משום שאם לא כן, אינה מותרת אפילו אם באמת מת בעלה, כל זמן שאין עדות בדבר. אם כן נמצא שגם לדעת רשי אנחנו צריכים לסמוך על דבריה, שבאמת מת בעלה, ולכן אומרת אצלנו המשנה קל וחומר, שגם להוציא כתובה, היא תהיה נאמנת. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף קוף ט"ז עמוד ב' וסופה בדף קוף י"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה לאל בדף מ' עמוד א', הכונסת יבמתו, זכה בנכסי אחיו, שאף על פי שיש לכל האחים זכות ירושה מן האח, והרי מדובר פה באח שלא הותיר בנים אחריו, מכל מקום כשאחד האחים מייבם, הרי הוא זוכה בכל הנכסים. ומחדשת הגמרא שהיבם זוכה בנחלה גם באופן שאיבם את אשתו רק על פי דבריה שאמרה מת בעלי, ולא שהיו שני עדים שמת בעלה. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, נתייבמה ליבם על פי עצמה, דהיינו שאמרה מת בעלי, יבמה נכנס לנחלה על פיה. אין זה דומה לירושת האחים שמבואר במשנה שאין נוחלים על פיה. אומר רב חסדא, מה הטעם? מפני שירושת היבם דומה לחיוב כתובה שתלוי ביתר הנישואין. כשם שנאמנת לגבות כתובתה אף על פי שאינה נאמנת להוריד את האחים לנחלה, מטעם שחיוב כתובה תלוי ביתר הנישואין, כמו כן נאמנת להנחיל את היבם בנכסי אחיו, כיוון שירושת היבם תלויה ביבום. את הסברה הזו יש ללמוד מהפסוק, כשם שבית שמאי למדו ממדרש כתובה, שהרי הם החכמים דרשו מדרש כתובה, ואנו לא נדרוש מדרש תורה? והרי מה נאמר בתורה? יקום על שם אחיו, אמר רחמנה, שסיבת ירושת היבם הוא מפני שקם תחת אחיו. והרי גם כשנתייבמה על פי עצמה, הרי קם תחתיו. ולכן יורד אותו יבם לנחול את אחיו המת על פי דבריה. חוזרת הגמרא לדברי המשנה שנאמנת אף לגבי כתובתה. וידענה באילו אופנים היא נאמנת. אמר רב נחמן, באת לבית דין ואמרה מת בעלי, התירוני להינשא, מתירין אותה להינשא. וכיוון שמקבלים את דבריה שמת, ממילא אף נותנין לה כתובתה. כי מאחר ונאמנת לעניין נשואין, נאמנת אף לגבות את כתובתה. אבל אם כשבאה לבית הדין אמרה מת בעלי ותנו לי כתובתי, אף להינשא אין מתירין אותה. מה הייתה עמה מבארת הגמרא? מדוע אינה נאמנת להינשא? כיוון שהדעת הדכתובה אתה היא, היא מגלה את דעתה שעיקר תביעתה היא גביעת הכתובה. והרי זה כנידון של ממון שצריך שני עדים. ואין זה דומה למשנה ששם עיקר תביעתה להינשא וממילא גובה גם את כתובתה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, באה לבית הדין ואמרה, תירוני להינשא ותנו לי כתובתי, מהו? האם כיוון דאמרה כתובה שביקשה גם לגבות את הכתובה באותה ממרה? אם כן, הדעת הדכתובה עתי, נחשב הדבר שהיא באה בעצם לעניין ממוני והיא לא יכולה להינשא ולגבות כתובה, כיוון שזהו דין ממון ולגבי דין ממון לא מספיקה עדותה, צריך שני עדים. עוד אל מהו שנאמר? כיוון שהיא באה לבית הדין ואמרה, תירוני להינשא, נראה מדבריה שעיקר תביעתה זה להינשא, אלא שהיא גם הוסיפה, תנו לי כתובתי, כי כך דרך בני אדם. שכל מי דעית לילאיני שמר לו לבית דינה, שכשאדם בא לבית הדין, אז הוא תובע את כל מה שהוא יכול לתבוע, ואם כן, היות ועיקר כוונתה היה בשביל הנישואין, ממילא תינשא ואף תגבה את כתובתה, משום מדרש כתובה. ואם תמצא לומר, כסברה הזו שכל מי לדעית לילאיני שמר לו לבית דינה, כל דבר שיש לבן אדם לתבוע, הוא אומר בבית הדין, ולכן היא תהיה נאמנת, עדיין יש להסתפק באופן שאמרה להפך, היא באה לבית הדין ודבר ראשון אמרה תנו לי כתובתי, המשיכה ואמרה והתירוני להינשא, מהו? האם אחה במקרה הזה שמתחילה דיברה על הכתובה, ודאי הדעת הדכתובה עתי, ודאי היא באה על דעת הכתובה ואינה נאמנת, כיוון שזה נידון כתביעה ממונית שצריך שני עדים. עוד אלמאו שנאמר גם בזה ייתכן שיקר כוונתה להינשא, אלא שאמרה מתחילה תנו לי כתובתי, או אילדה לא ידע במה היא משטריה. היא לא ידעה במה היא ניתרת, והיא סברה שעל ידי זה שתתבע את כתובתה, היא תיראה יותר כאומרת אמת. מוסיף הרתבה ומבאר שוודאי היא יודעת שאינה ניתרת על פי בקשת הכתובה, אלא שחושבת שאם תבקש רק להתירה להינשא, לא יתירוה. ולכן היא חושבת שתבקש את כתובתה, ותגלה דעתה שאין עיקר כוונתה לנישואין. אבל כיוון שאינה יכולה לבקש כתובה כל זמן שלא מת, לכן גם אומרת שמת, וחושבת שעל ידי זה שמבקשת את הכתובה, יתירוה להינשא. אז היא נאמנת או לא נאמנת כאשר היא פנתה לבית הדין וביקשה קודם את הכתובה ורק אחר כך עתירוני להינשא. אומרת הגמרא תיקו, תשבי את הרץ קושיות ובעיות, נשארה הגמרא בספק, ותיקו זה רוב המילה של המילה תיקום, שכוונתה תעמוד השאלה, יעמוד הספק במקומו. והרמב״ם כותב שגם בספק השני שאמרה תנו לי כתובתי ועתירוני להינשא, מתירין אותה להינשא אף שאין גובה את כתובתה. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף קוף י' ז' עמוד א'. המשנה שלנו באה לבאר שאף על פי שהאמינו חכמים גם לנשים ופסולי עדות להעיד לאישה שמת בעלה, אבל יש נשים שחזקתן ששונות זו את זו, יש לה חשש שמחמת צינתן מעידות בשקר שמת בעלה כדי לקלקלה, שעל ידי שתנסה לאחר תאסר לבעלה ויהיו בניה ממזרים, ולכן הם אינן נאמנות. אומרת המשנה, כל נאמנים להעידה שמת בעלה ומותרת להינשא לאחר, ואפילו נשים נאמנות, חוץ מחמותה ששונאת אותה, משום שאומרת בליבה, זאת תאכל כל יגעי ועמלי שעמלתי עבור בני. ובת חמותה, שאף היא שונאתה, ואומרת בליבה שלאחר מיתת אבי ואימי, יירש אותם, יקבל את הירושה אחי שהוא בעלה של זו, ואני אדחה מהירושה. האישה השלישית שלא נאמנת וצרתה ששונתה מחמת שעל ידה נמנע ממנה תשמיש של בעלה. האישה הרביעית זה ואיבנתה אשת אחי בעלה, שחוששת שמה ימות בעלה ויאבמנה בעלה של זו שהוא אחי בעלה של המעידה, ואז הם יהיו צרות זו לזו. וכן היא חוששת שמה ימות יבמה וייבם בעלה את צרתה ויהיו צרות זו לזו. זאת עוד אפשרות שמוסיף התוספות בדיבור המתחיל חוץ מחמותה. את האפשרות הראשונה, את הציור הראשון, מצייר רשי, שמדובר שראובן ושמעון אחים, ונשא ראובן את רחל ושמעון נשא את רבקה, והלך ראובן למדינת הים. הרי רבקה יבמתה, דהיינו גיסתה של רחל, אינה נאמנת להעיד לרחל שמת בעלה ראובן כדי להתירה להתייבם לשמעון, או להינשא לשוק אחרי שיחלוץ לשימון, משום שאולי באמת ראובן לא מת, ורק רבקה שונאת את רחל משום שהיא חוששת שלבסוף ימות ראובן ותתייבם רחל לשימון ותהיה צרתה, או שימות שימון ותתייבם היא לראובן ויהיו צרות זו לזו, ומשום כך רוצה לכלכלה שכשיחזור ראובן תהיה אסורה לו ותייצא ממנו ושוב לא יהיו צרות זו לזו. לפי זה, אם יש להם בנים או שהן אחיות שאינן בנות יבום, יכולה להעיד לה כדי להתיר אותה להינשא לאחר. אבל הרמב״ם בפרק ז' מלכות גירושין הלכה ג' כותב, שגם אם היו אחיות אינן מעידות זו לזו. ומבאר המגיד משנה שגם לפי הטעם של רשי אפשר לומר, שלא חילקו חכמים ואסרו את היבמות להעיד זו לזו, אפילו כשאינן בנות יבום. עוד אישה שפסולה להעיד, אומרת המשנה, ובת בעלה שנולדה לו מאישה אחרת קודם נישואיה של זו, שגם היא שונתה מחמת שאומרת בליבה, זו באה במקום אמי, ומקבלת מבעלה שהוא אבי כל מה שעשתה אמי שהייתה אשתו הראשונה, ואוכלת כל המלה. וכיוון שחמש נשים אילו שונות אותה, אינן נאמנות להעיד שמת בעלה, כי אנו חוששים שהן רוצות לקלקלה. מבארת המשנה מה בין גט למיתה, מדוע מצינו בגט שהכל נאמנים להביא את גיטה ולהעיד בפני נכתב ובפני נחתם, כלומר שגט זה נכתב בציוויו של הבעל כהלכתו, ואפילו חמש נשים אלו ששונות אותה נאמנות להביא את גיטה ואין חוששים שמה משקרות מחמת צינתן כדי שתינשא על פי גט מזויף אחר כך תאסר לבעלה, לא חוששים לכך, ואילו כאן חוששים. התשובה אומרת המשנה, משום שבגט לא חששו לזיוף ושקר שאין הגט מבעלה, מפני שהכתב מוכיח, כלומר שעיקר מה שסמכו בגט אינו על עדות הנשים, אלא על ההוכחה של הכתב שבגט. הכתב מוכיח שנכתב בציווי הבעל, ולא יצריכו את עדות הנשים שיאמרו בפני נכתב ובפני נחתם, אלא לתוספת ברור, ולכך לא חששו שתשקר. מה שאין כן, כאן לעניין מיטת הבעל, שאין אנו סומכים אלא על פיהם, אי אפשר לסמוך עליהם, מחמת צינתם, והם אינן נאמנות. במסכת גיטין דף כ"ג עמוד ב' מבארת הגמרא לדעת אביי שמה ששנינו שם בברייתא, שאינן נאמנות להביא את גיטה, מדובר בארץ ישראל שאין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. אם כן, אם יבוא הבעל ויערער שהגט מזויף, יהיה נאמן ונמצא שתהיה מקולקלת, כי תצטרך לצאת מזה שניסית לו, ולכך נשים אילו חשודות לקלקלה. אבל כאשר היא מביאה את הגט ממדינת הים, שאז היא אומרת בפני נכתב ובפני נחתם, אם יבוא הבעל ויערר שהגט מזויף, הוא לא יהיה נאמן, והיא לא תהיה מקולקלת, ולכך הנשים הללו נאמנות להביא את גיטה. זוהי המשנה שלנו, בדף קוף י' ז' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, בת חמותה אינה נאמנת להעיד לה שמת בעלה, כי חוששים שרוצה לקלקלה משום האיבה שיש לה כלפיה. מסתפקת הגמרא בעניין בת חמיה. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה בת חמיה, שאינה בת חמותה, כגון שנולדה לחמיה מאישה אחרת. מהו? נצייר את הציור. אברהם נשא את שרה וילדה לו את ראובן, וכן נשא את רבקה וילדה לו את שמעון, לוי ולאה. נשא ראובן את רחל, והלך ראובן למדינת הים. מסתפקת הגמרא, אם לאה בת אברהם, חמיה של רחל, נאמנת להעיד לרחל שמת ראובן בעלה, כדי להתיר אותה להינשא לאחר. משום שכל הטעם שאמרנו במשנה שבת חמותה אינה מעידה לה, זה משום שחמותה שונאת אותה, ומעבירה את השנאה לביתה. אבל כאן שאינה בת חמותה, אז היא אינה שונאת אותה. או שהטעם שבת חמותה שונאת אותה, זה משום שאומרת בליבה, זאת תאכל את כל מה שהביאה אמי לאבי מבית אביה, אם תמות אמי לפני אבי. גם כאן, אפילו שלא שייך הטעם הזה, שהרי שמעון ולוי, אחיה של לאה מן האם, הם שירשו את כתובת אמם רבקה ולא ראובן, בעלה של רחל. אף על פי כן, היא שונאת אותה משום שאומרת בליבה, זאת תאכל את כל נכסי אבי לאחר מיטתו, ומשום כך מתכוונת לכלכלה ופסולה להעיד לה. נקרא את צדדי הספק בגמרא. הסתפקו בני הישיבה בת חמיה שאינה בת חמותה, כגון שנולדה לחמיה מאישה אחרת, מהו? האם דינה כבת חמותה שנשנתה במשנה שאינה נאמנת, או שהיא נאמנת? והגמרא מבארת את צדדי הספק, כפי שכבר אמרנו אותם בעל פה. מה שנאמר, טעם הדבת חמותה, טעם שבת חמותה אינה נאמנת, משום דאפילו ש... לעצמה אין סיבה לסנותה, אף על פי כן, כיוון דאיקה אימא דסניה לה, כיוון שאימא, שהיא חמותה של זו, שונאתה, אינה מסניה לה. ממילא גם בת חמותה שונאתה וחשודה להעיד לה בשקר. ואם נאמר שזו הסיבה שבת חמותה אינה נאמנת, אם כן, אחה, כאן בבת חמיה שאין לה סיבה לסנוע אותה, שהרי לקה אימא דסניה לה, שהרי אימא אינה חמותה של זו, ואם כן, תהיה נאמנת. עוד אילמה או שמה נאמר, טעם הדבת חמותה, הטעם שבת חמותה אינה נאמנת, זה לא מחמת שהיא שונתה, מחמת שנאת אימה, אלא משום דאמרה, בת חמותה אומרת זו, אשת אחי, כאחלה לגרסנה, דאימה, אוכלת את יגיעתה של אימי, כל מה שהכניסה אימי לאבי מבית אביה, יירש בעלה של זו, והיא תקבל הכל, ואני אדחם הירושה. אם זו הסיבה שאינה נאמנת, אם כן, החנמי גם כאן בבת חמיה, גם כן היא אינה נאמנת. שאף שהיא אינה בת חמותה ואינה חוששת שאישה זו הנשואה לאחיה מן האב, תיטול את כל מה שהכניסה אימה לאביהם, כיוון שאחיה בעלה של זו לא יירש את הנכסים הללו, אלא יירשום אחיה שהם בני האם כדין כתובת בנים דכרין, שיורשים הבנים מאישה זו, מכל מקום כאמרה, אחלה לגרסנה דווי נשאי, היא אומרת בליבה שהיא אוכלת את יגיע אביה על ידי שירש בעלה את אביה, ומחמת זה סונתה ומעידה לה בשקר. מה זה כתובת בנים דכרין? המשנה במסכת כתובות בדף נון ב' עמוד ב' אומרת כך, הדין הוא שהבעל יורש את אשתו, ובכלל זה יורש את הנדוניה שהכניסה לו ממה שהביאה מבית אביה. ממילא, כשמתה האישה בחיי בעלה, הבעל נפטר מכל חיוב הכתובה. כאשר הבעל היה נשוי לשתי נשים ומתו, ואחר כך מת הוא, מעיקר הדין היה ראוי שבניו משתי נשותיו יתלו נכסים בשווה. אבל חכמים רצו שכל אב ייתן לבנותיו נדוניה יפה כדי שינשאו בנקל, אלא שאב היה חושש שבעלה של ביתו יישא בנוסף אישה אחרת ויהיה ממנה ילדים, ולבסוף הם אלו שירשו את נכסיו ולא הבנים שנולדו מביתו. לכן תקנו שהבנים של כל אחת מהנשים יחלקו בראשונה את נכסי כתובת האימא שלהם, ובנותר יחלקו בשווה כשאר דין ירושה. נמצא שאם הייתה כתובת אחת מהנשים מרובה משל חברתה, בניה של אישה זו שכתובתה מרובה יתלו יותר מבני האישה שכתובתה מועטת. ומעטה יודע האב שמה שייתן לביתו יעבור לבנים שיוולדו ממנה, וישאר הממון במשפחתו, ומתוך כך נותן נדוניה יפה. התקנה הזו קראו בשם כתובת בנין דכרין. אם כן, שוב ההסבר הוא שאומנם מטעם זה, כיוון שיורשים את הירושה אחרי השם בני האם כדין כתובת בנים דכרין, אין בעיה. אבל החשש הוא שהיא אומרת בליבה שהאישה הזו אוכלת את יגיע אביה על ידי שירש בעלה את אביה, ומחמת זה שונאת אותה ומעידה לה בשקר. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא, הכל נאמנים לעידה חוץ מחמש נשים. ואם איתה אם אכן נאמר שאף בת חמיה אינה נאמנת, אם כן שית אביין, הרי יש שש נשים שאינה נאמנות, ואילו בברייתא מנו חמש נשים בלבד, מזה שלא מנו שש נשים מוכח שבת חמיה נאמנת. דוחה הגמרא ואומרת דילמה, שמא אכן אינה נאמנת, והטעם שלא מנו את בת חמיה בברייתא בנוסף לחמש נשים, משום שהיא נכללת בבת חמותה. שהרי טעם דבת חמותה חשודה לשקר, משום דאמרה, כאכלה לגרסנה דבי נשי, שאוכלת את יגיע הוריה, ואם כן לא שנה בת חמותה ולא שנה בת חמיה, שאין הבדל ביניהם, בשתיהן היא חוששת שתאכל משלה. אם כן, חוזרת הבעיה של בני הישיבה ולא נפשט הספק. המאירי מביא מחלוקת אם להלכה הרי זה ספק או לא, ומדברי רשי במשנה מבואר שהטעם בבת חמותה הוא משום שאכלה לגרסנה, אוכלת את יגיע אביה, ואם כן בבת חמיה גם כן יש לחוש שסונתה מן הטעם הזה, כמו הצד השני של הספק בגמרא. מקשה כעת הגמרא על משנתנו, ששנינו בה שחמש נשים אינן נאמנות להעיד לה, שמת בעלה. שואלת הגמרא, וענן תנן חוץ משבע נשים שאינן נאמנות, שנינו במשנה במסכת גיטין דף כף גימל עמוד ב' והוזכר לאל בדף חפי עמוד א', שכולם נאמנים להעיד לה שמת בעלה חוץ משבע נשים שאינן נאמנות, ולא חמש נשים כפי שמופיע אצלנו במשנה. תרץ את הגמרא, היא הברייתא הזו שמנו בה שבע נשים שיטת רב יהודאי. דתנן, שנינו משנה במסכת מגילה דף עמוד ב', רב יהודה מוסיף אף שתי נשים נוספות שאינן נאמנות לומר מת בעלה. ואילו הן אשת אב ואכלה, שאף אין שונות אותה ויש לחוש שמשקרות. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אף לדעתנו אין נשים אילו נאמנות, ומכל מקום לא צריך לשנותן, לפי שהן כלולות בכלל הנשים שהוזכרו במשנה. אשת אב הרי היא בכלל בת הבעל, שכשם שבת הבעל אינה מעידה לאשת האב, כמו כן אשת האב אינה מעידה לה, שהרי כשאמרנו שבת בעלה לא מעידה, אישה זו נקראת לבת בעלה אשת אביה, ואם כן כמו כן אשת האב אינה מעידה לה. נצייר את הציור. אברהם נשא את שרה ואת רבקה וילדה לו שרה את רחל, ונשאה רחל לראובן. הלך ראובן למדינת הים. הרי רבקה, אשת אברהם, אביה של רחל, אינה נאמנת להעיד לרחל שמת ראובן בעלה כדי להתירה להינשא לאחר. ולרבי יהודה זהו פסול בפני עצמו. והטעם הוא שהיא שונאת אותה משום ש... מגלה לאביה את כל מה שהיא רבקה עושה. ולרבנן זה כלול בפסול של בת בעלה, שהרי רחל היא בת בעלה של רבקה. שכיוון שבת בעלה שונאת אותה, כמה עם פנים לפנים, שונאת חזרה רבקה, אשת האב, את ביתו רחל. וכן אומרת הגמרא, קלתה הרי בכלל חמותה, שכשם שהחמות אינה מעידה לקלה, כמו כן הקלה אינה מעידה לחמות, ששתיהן שונות זו את זו. ולכן לא הוצרכה המשנה למנותן בפני עצמן. ורב יהודה שמנה קלה ואשת אב בפני עצמן, מה הוא סובר? אין ללמוד קלה מחמותה. בישלה מחמותה, סניה לה לקלה. לחמות יש סיבה לסנות את הקלה. משום דחמותה אמרה, כאכלה לגרסני. הקלה אוכלת את כל עמלי, את כל מה שהשקעתי בבני. אלא אבל קלה, מה הייתה מסניה לחמותה? שהרי אין לה סיבה לקלה לסנוע את חמותה. שהרי אין החמות אוכלת את מה שהקלה המילה. ולכן אין ללמוד שקלה שונאת את חמותה מזה שחמות שונאת את הקלה. וצריך לשנותה בנפרד, ובדרך זו מפרשת הגמרא שגם אשת אב היא אינה בכלל בת בעלה. כי בשלמה בת בעלה יש טעם דסניה לאשת האב, שהיא שונאת את אשת האב משום בדבת הבעל אמרה, בת הבעל אומרת בליבה, כאחלה לגרסנה דאם, אשת אביה אוכלת את יגיע אימה, ולכן בת הבעל חשודה לשקר לאוסרה על בעלה. אלא אבל אשת האב, מה הייתה מסניה לה לבת הבעל? הרי אין זו סיבה לסנוע את בת בעלה, שהרי אינה אוכלת את המלה. ואין ללמוד ממה ששנינו שבת בעלה אינה נאמנת, שאף אשת האב אינה נאמנת להעיד לה. ולכן הוא צריך רבי יהודה להוסיף על המשנה, והשמיענו שגם קלתה ואשת אביה אינה נאמנות, וכך הוא הגיע לשבע נשים שאינם נאמנות. מקשה על כך הגמרא, אלא מה היא מוסיף? תרתי. אם אכן אין לה קלה סיבה לסנוע את חמותה, ואין לה אשת האב סיבה לסנוע את בת הבעל, מדוע הוסיף רב יהודה על המשנה שגם הן אינה נאמנות? תרץ את הגמרא, אלא קלה מה הייתה מסניה לחמותה, הטעם שקלה סונאת את חמותה משום דמגלה לבנה כל דאבדה. לפי שהחמות מספרת לבנה, בעלה של קלתה, את כל הדברים שקלתה עושה וגורמת קטטה בינה לבעלה, ולכן סונאת את חמותה. ואין זה מאותו טעם שחמותה סונתה. ולכן הוא צריך להשמיענו שגם קלתה אינה נאמנת. וכן, אשת האב נמי סניה לבת הבעל מן הטעם הזה, משום דמגלה לאביה כל דאבדה, שהבת מגלה לאביה בעלה של זו את כל מעשיה וגורמת קטטה ביניהם. ואף כאן אין טעם הסינה מאותו טעם שבת הבעל סונאת את אשת האב, ולכן הוא צריך להשמיענו שאף אשת האב אינה נאמנת. ורבנן, שסוברים שקלתה ואשת אביה נכללו במשנה, טעמם משום הפסוק שנאמר בספר משלי פרק זך פסוק יוטט, כמים הפנים על הפנים, כן לב האדם לאדם. מבארים חכמים את הפסוק, כמים הפנים לפנים, שכשם שהאדם הצופה במים, רואה פנים כפניו, שאם פניו שוחקות, הרי הוא רואה במים פנים שוחקות, אם פניו עצובות, הרי הוא רואה במים פנים עצובות, כן לב האדם לאדם. אם האדם אוהב בליבו את חברו, גם חברו אוהבו, ואם הוא שונא, גם חברו שונא אותו. ומעטה, כיוון ששנינו במשנה שחמותה אינה נאמנת משום ששונאת את קלתה, ממילא גם הקלה שונאת את חמותה מחמת שחמותה שונתה. וכן מאחר שבת בעלה אינה נאמנת משום ששונאת את אשת אביה, ממילא גם אשת האב שונאת את בת בעלה מחמת שהיא שונאת אותה. ולכן אין צריך להשמיענו שקלתה ואשת אביה אינה נאמנות. ורב יהודה מפרש, ההיא הפסוק כמים הפנים לפנים בדברי תורה כתיב, שכמו שהמים מראים את דמות האדם, כן לב האדם לאדם, כן התורה מראה פנים לאדם כפי שהוא מראה לתורה. אם הוא יגע בה בתורה ונותן ליבו לתורה, גם היא מחזירה לאדם ועוזרת לו להבינה ולזוכרה. כך רש"י בפירושו הראשון. עוד מפרש רש"י שהכוונה על הרב, שאם הרב מראה פנים שוחקות לתלמיד, התלמיד מחכים מרבו שנותן ליבו להבין את דבריו. אבל כשאין הרב מסביר לו פנים, אין התלמיד מחכים מרבו. אבל בבני אדם, אף על פי שהאחד שונא את חברו, אומר רב יהודה, אין חברו שונא אותו. ולכן גם לאחר ששנינו שהחמות שונאת את קלתה, עדיין לא נלמד מזה שהקלה שונאת את חמותה. ולכן הוא צריך להשמיענו שאף קלתה אינה נאמנת. אומרת הגמרא שנינו במשנה, חמותה אינה נאמנת להעיד לשמת בעלה, כי חוששים שרוצה לקלקלה משום האיבה שיש לה כלפיה. מביאה הגמרא ספק בעניין הזה. אמר רב חמא בר אביה, באו במערב השאלו בארץ ישראל, חמותה הבאה לאחר מכן. כעת היא אינה חמותה, אלא שייתכן שהיא תהיה חמותה בעתיד. איך? יש לבעלה אח מן האב ולא מן האם, שאימו של היבם אינה אם בעלה. ואם ימות בעלה, נמצא שבנה צריך ליבמה, ואז היא תהיה חמותה. מהו הדין? האם גם באופן זה אינה נאמנת כדין חמותה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. ממסקה עדת הדמית בעל ונפלה כמי יבם, האם אמו של היבם מעלה בדעתה שמא ימות בעלה של זו ותתייבם לבנה ותהא קלתה ותאכל את עמלה ולכן סניה לה, שונאת אותה מחמת כן כבר מעכשיו אינה נאמנת, או לא? או שלא מעלה בדעתה כן, שהרי כעת אינה חמותה ונאמנת. ואף על פי שבצרתה בא לאחר מכן מבואר במשנתנו שאינה נאמנת, כמו ששנינו שיבמתה אינה נאמנת, והיינו מטעם שעתידה להיות צרתה אם ימות בעלה של אחת מהן ותתייבם לבעלה של השנייה. מכל מקום ייתכן שחמותה באה לאחר מכן תהיה נאמנת, כי דווקא בצרתה באה לאחר מכן, שאם תהיה צרתה יהיה לצער הגוף שמונעת ממנה תשמיש, לכך היא חוששת מפני העתיד. אבל בחמותה שאין לצער הגוף אלא צער ממון, שמה אינה חוששת כל כך מפני העתיד. כך דברי רש"י, ולפי דברי המאירי, שיבמתה שונאת אותה בעצם ולא משום שעתידה להיות צרתה, לא קשה קושיית רש"י, כי גם בצרתה בא לאחר מכאן, לא מצינו מפורש במשנה שאינה נאמנת, שהרי ביבמתה יש שנאה כבר מעכשיו. אז לפני שנביא את תשובת הגמרא לספק הזה, נתאר את הספק פעם נוספת. אברהם נשא את שרה וילדה לו את ראובן, וכן הוא נשא את רבקה וילדה לו את שמעון. נשא ראובן את רחל, והלך ראובן למדינת הים. מסתפקת הגמרא האם רבקה נאמנת להעיד לרחל שמת ראובן בעלה כדי להתיר אותה להתייבם לשמעון, או להינשא לשוק אחרי שיחלוץ לשמעון, או שאינה נאמנת בכך. רבקה נקראת חמותה הבא לאחר מכאן, משום שעכשיו אינה חמותה של רחל. רק אם היא תתייבם רחל לשמעון, היא תהיה חמותה. אם כן מסתפקת הגמרא, אם היא שונאת אותה כבר מעכשיו בגלל זה ומתכוונת לכלכלה שתאסר על בעלה וממילא לא תתייבם לשמעון ולא תהיה קלתה, או שכיוון שעכשיו אינה חמותה, היא לא שונאת אותה. אומרת הגמרא בדף קי"ז עמוד ב' תשמע, בואו שמע ראיה ופתרון לספק הזה, שנינו במשנה לקמן בדף קי"ח עמוד א'. האישה שהלכה עם בעלה למדינת הים ואמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי, היא עצמה תינשא ותיטול כתובה, כי היא נאמנת לגבי עצמה שמת בעלה. וחמותה אסורה, אף על פי שלדבריה, אם בעלה מת, אז היא איננה קלתה כעת. מכל מקום אינה נאמנת לגבי חמותה. מבארת הגמרא מה הייתה אמה שאינה נאמנת וחמותה אסורה, לאו משום דאמרינן, האם לא משום שאנו חוששים, שלא בעלה מית ולא חמי המית, שמא גם בעלה לא מת ועדיין היא קלתה, וממילא יש לחשוש שמשקרת במה שאמרה שמת חמיה, כמו ששנינו לאל שאין קלה נאמנת להעיד לחמותה. היידקה אמרה, אחי, למה היא מעידה שחמיה מת? לקלקולה לחמותה עודקה מכוונה. היא מתכוונת לקלקל לחמותה, אף על פי שכעת היא לא חמותה, היא מצערת אותה. שהרי אינה מגלה לבנה עליה מה שעושה. שהרי בנה עכשיו במדינת הים, מכל מקום הקלה רוצה לכלכלה, משום דסברה לבת הרשעתה, לכשיבוא בעלי בנה של חמותי, לא תיתי תצערן, שלא תבוא לספר לו דברים עליי, ולכן רוצה מעכשיו לכלכלה שתאסר לבעלה ותידחה לחרפות עולם. היא תרוויח על ידי זה שלא תספר לבנה דברים רעים עליה. ומעתה יש ללמוד מהדין הזה, שאף חמותה הבאה לאחר מכאן חשודה לשקר, מפני שחוששת מעתיד שתהיה קלתה, והיא משקרת כדי שלא תהיה קלתה, ותאכל את המלה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, דיל משאי ניאתם שם השונה הדבר במשנה, של קלה שהלך בעלה למדינת הים, שעל אף שעכשיו אין לה צער מחמותה, אינה נאמנת להעיד לשמת חמיה, משום דה רגיש לצערה, שכבר הרגישה בצער שציערתה חמותה קודם לכן, ולכן חוששת מפני העתיד שתבוא לצערה. אבל בחמותה הבאה לאחר מכאן, שעדיין לא הייתה חמותה ולא הרגישה בצערה, אינה נותנת בליבה לחשוש לעתיד, וייתכן שאינה חשודה לכלכלה, והיא נאמנת. אם כן, הספק שהביאה הגמרא לא נפשט. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה בדף קי"ז עמוד ב'. דנה המשנה בעידים המכחישים זה את זה בעידות על מיתת הבעל. אומרת המשנה, עד אחד אומר מת הבעל וניסית, ובא עד אחד לאחר שניסית על פי הראשון ואמר לא מת הבעל, הרי זו לא תיצא, שאין העד השני נאמן להכחיש את הראשון לאחר שניסית על פי והוחזקה כאשת השני. אז בפשטות הטעם שלא תיצא מבעלה השני, משום שהראשון נחשב כשניים וכדברי אולה בגמרה. אבל הקרן אורה מדייק מדברי הגמרה שכשניסית קודם שבא השני, אף אם לא היה הראשון נחשב כשניים, לא תיצא כיוון שהוחזקה כאשת השני. עוד דין אומרת המשנה, עד אחד אומר מת הבעל ושניים אומרים לא מת, אף על פי שניסית על פי הראשון לפני שבאו השניים שאמרו לא מת, הרי הם נאמנים להכחישו ותיצא מהבעל השני. שניים אומרים מת ועדיין לא ניסית, ובא עד אחד ואומר לא מת, אף על פי שעדיין לא ניסית על פי השניים, תינשא, כי אין עד אחד נאמן להכחיש את השניים. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף קי"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, עד אומר מת וניסית, ובא אחר עד אחד ואומר לא מת הבעל, הרי זה לא תיצא מן הבעל השני. מדייק את הגמרא, טעמא דניסית, משמע במשנה שרק משום שכבר ניסית, לא מקבלים את עדותו של שני ולא תיצא. הלא ניסית, אבל אם לא ניסית על פי הראשון קודם שבא השני, לא תינשא, ואפילו אם הלכה וניסית לאחר שהוכחש הראשון על ידי השני, תיצא. שהשני נאמן להכחיש את הראשון, אף על פי שהותרה להינשא על פיו. מקשה על כך הגמרא ואמר, אולה, הרי אולה אמר, כפי שלמדנו לעיל בדף פי ח' עמוד ב', וכן במסכת כתובות ובמסכת סוטה, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, כגון בעידות סוטה או בעגלה ערופה שמעיד שראה את הרוצח ואין צריך להביא עגלה ערופה, והוא הדין בעידות אישה שהאמינו חכמים לעד אחד כשמעיד שמת הבעל ומותרת להינשא, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי כאן שניים, עידותו נחשבת כשני עדים, ואין דבריו של אחד המכחיש אותו נחשבים כלום במקום שניים. אם כן, אפילו אם לא ניסת על פי העד הראשון, תהיה מותרת האישה להינשא לבעל אחר כיוון שהותרה על פי הראשון, ואין השני נאמן להכחישו. לפני שנביא את תירוץ הגמרא, שואלים המפרשים מה שייך להקשות מדברי אולה שנאמרו במקום גזירת הכתוב, שהתורה חידשה נאמנות לעד אחד, והרי כאן הוא תקנה דה רבנן משום עיגונה, ומניין לנו שהקלו כל כך שאפילו אם יוכחש העד אחד, לאחר מכן על ידי עד נוסף, יאמינו לעד אחד. אז מכאן מוכח סיוע גדול לשיטת הרמב״ם, שגם עד אחד במיטת הבעל נאמן מן התורה משום מילתא דאבידי לגילויי, דבר שעתיד להתגלות, לא משקר העד, ולכן מאמינים לו. עוד אומר הריטב"א שטעמו של אולה משום שאם לא יהיה כשניים לא יהיה אפשר להאמינו, ואם כן גם בעידות אישה זה כך, כיוון שצריך שני עדים, על כורחה שתקנו חז"ל שאחד יחשב כשניים. חוזרים כאמור אל שאלת הגמרא ששאלה, הרי אולה אומר כל מקום שהאמינה התורה עד אחד הוא נחשב לשניים, ודבריו של אחד שיבוא ומכחיש אותו לא יחשב לכלום. תרץ את הגמרא, באמת אפילו כשלא ניסית על פי הראשון, אין השני נאמן להכחישו. מה ששנינו במשנה וניסית, אחי כאמר, כך כוונתה לומר. עד אחד אומר מת ויתירוה להינשא, אף שעדיין לא ניסית. ובא אחד, בא עד אחד ואמר לא מת, לא תיצא מהתרה הראשון. אבל מכל מקום לכתחילה אסורה להינשא. שמה שאמרה המשנה לא תיצא, אין הכוונה שלא תיצא מבעלה השני, אלא לא תיצא מהתרה הראשון שיתירו הבית דין על פי עדותו של העד אחד הראשון, מפני שהוא נחשב כשניים ואין השני נאמן להכחישו. אבל אם לא יתירו הבית דין, גם לשיטת אולה השני נאמן להכחישו, משום שכל זמן שלא הותרה בבית דין, אין הראשון נחשב כשניים. אבל במסכת סוטה דף למד א' עמוד ב', משמע שהוא לעצמו סובר שאפילו בבא ובבת אחת, אין השני נאמן להכחיש את הראשון. אומרת הגמרא שנינו במשנה, עד אחד אומר מת, ושניים אומרים לא מת, אף על פי שניסית תיצא. שואלת הגמרא פשיטה, זה דין פשוט שתיצא, כי אין דבריו של אחד, של העד הראשון שאמר שבעלה מת, הם לא נחשבים הדברים שלו במקום שניים שיכחישו. ואף על פי שאמר אולה שהראשון נחשב כשניים, מכל מקום לגבי שני קשרים, אינו כשניים. אז מדוע הוא צריכה המשנה לחדש שתיצא? מתרצת הגמרא לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה להשמיע את הדין הזה אלא בפסולי עדות. באה המשנה לחדש אפילו שהשניים שיכחישו את העד הראשון הם פסולי עדות כגון נשים, בכל זאת בטלה עדותו. הוא כדי רבי נחמיה, כמו דעתו של רבי נחמיה, לעיל בדף פי ח' עמוד ב' וכן במסכת סוטה. נתניה למדנו בברייתא, רבי נחמיה אומר כל מקום שהאמין התורה לעד אחד, הלך אחר רוב דעות. שעל אף שעד אחד נאמן, מכל מקום לא נאמרו בו הלכות עדות גמורה, אלא גם פסולי עדות כגון נשים נאמנים. והרי הם שווים לו. ולכך כשמכחישים זה את זה, סומכים על רוב דעות, ואין אומרים שעד כשר יש לו נאמנות יותר מאישה, ועדותו לא תתבטל על ידי שתי נשים. אלא אומר רבי נחמיה, עשו שתי נשים באיש אחד, שתי נשים שבאו והכחישו עד אחר כשר, כי שני אנשים באיש אחד. כמו שני עדים כשרים שמכחישים עד אחד, כשם שאילו מבטלים עדותו של אחד, כך שתי נשים שהכחישו עד אחד מבטלות את עדותו מחמת שהם רוב דעות והוא מיעוט. ולכן גם אם האישה כבר ניסית על פי עדות העד אחד הראשון, תיצא מבעלה. והיא באה את אימה אומרת הגמרא, אם תרצה תפרש את משנתנו באופן אחר, שבאמת כל איך דעת העד אחד כשר מעיקרה, מתחילה אם בא עד אחד כשר ומעיד שמת הבעל, ועל פי זה התיר בית דין לה להינשא, אפילו 100 נשים המכחישות אותו כעד אחד דמיין. הרי הם שקולות לעד אחד כשר. וכשם שעד אחד כשר המכחיש את הראשון, הוא בטל לגביו ואינו נאמן משום שהראשון נחשב כשניים, כך 100 נשים המכחישות את הראשון אינן נאמנות. ועל כורחך דברי המשנה שאחד אומר מת ושניים אומרים לא מת תיצא, אינם אמורים באופן ששתי נשים מכחישות עד כשר. אלא משנתנו מדברת כגון דעתה אישה מעיקרה, מתחילה באה אישה ואמרה מת הבעל, ואף על פי שאישה פסולה לשאר עדויות מכל מקום בעידות אישה להעיד שמת בעלה, היא נאמנת, כדעת חכמים במשנה, בדף קוף חף ב' ולא כדעת רבי עקיבא. חדשת המשנה אצלנו, שאם באו אחר כך שתי נשים ואמרו שלא מת הבעל, הרי הן מאמנות להכחיש את הראשונה. אף על פי שהתרנו את אשתו על פיה, מכל מקום אין כוחה כמו עד כשר שאין שתי נשים נאמנות להכחישו. אומרת הגמרא ותרצה לדי רבי נחמיה אחי, וכך תפרש את דינו של רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר כל מקום שהאמין התורה עד אחד, עלך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים באישה אחת כשני אנשים באיש אחד. שכשם ששני אנשים כשירים נאמנים להכחיש עד אחד כשר שעיד מתחילה שמת הבעל, ואף על פי שניסית על פי והיא צריכה לצאת מבעלה, כך גם שתי נשים נאמנות להכחיש אישה שעיד התחילה שמת הבעל, ולמרות שבית דין התירו לאישה להינשא על פי עדותה, צריכה האישה לצאת מבעלה בעקבות ההכחשה של שתי נשים. אבל שתי נשים באיש אחד, שבאות שתי נשים ומכחישות עד אחד, שהיה עד כשר והעיד לאישה שמת בעלה, כפלגה ופלגה דמי, הרי הם שקולים בנאמנותם, ודין שתי נשים שווה לעד אחד כשר שאומר לא מת, שאינו נאמן להוציא את האישה מיתרה הראשון, שתראו על פי העד הראשון שאמר מת, מכיוון שהראשון נאמן כשניים, וכמו כן שתי נשים אינן נאמנות לגבי העד שאמר מת, ולכן לא תיצא מיתרה הראשון. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שניים אומרים מת, ועד אומר לא מת, אף על פי שלא ניסית, היא יכולה להמשיך בהליך ולהינשא על פי עדותם של השני עדים. מקשה הגמרא מהי כמשמלן, מה באה המשנה להשמיענו בדין הזה? הרי ודאי שאין עד אחד נאמן נגד שניים. וכל שכן באופן הזה שהעד אומר לא מת, אחרי שהשניים אמרו כן מת, ודבריו אינם אלא בתורת הכחשה, ועד אחד להכחיש שני עדים, ודאי שאין לו נאמנות. אומרת הגמרא, ואם תשיב ותפרש, שגם בדין הזה מדובר בפסולי עדות, ובאים להשמיענו כדי רבי נחמיה דאזיל בתר רוב דעות, דהיינו שמדובר שבאו שתי נשים, שבדרך כלל פסולות לעדות, והעידו שהבעל מת, ובאה אישה אחת שהיא עד פסול והיא כחישה אותם, משמיעה לנו המשנה שאפילו שעדיין לא נישאה על פי העדים הראשונים, הולכים אחר רוב הדעות ומותרת האישה להינשא, יהיה קשה מה החידוש בזה, היינו אך, הרי זהו מה שכבר למדנו ברישה של המשנה. אחד אומר מת ושניים אומרים לא מת, אף על פי שניסית, תיצא משום שהולכים אחר רוב דעות, ובטלה עדות העד. אז למה צריכה המשנה להביא בסעיף הדוגמה נוספת? מתרצת הגמרא מהדין ששנינו ברישה, אין ראיה. מדוע? מהו דתי מה היינו חושבים לומר? כי אז לינן בתר רוב דעות. אימתי הולכים אחר רוב דעות ומקבלים דברי השניים הפסולים המכחישים את היחיד, זהו דווקא לחומרה. כאשר יוצא מכך חומרה, כמו בדין הקודם במשנה, שהשניים פסולי העדות אומרים לא מת. והאמינו להם להחמיר ולהוציאה מן השני שניסית לו. אבל לכולה, כאשר יוצא מכך כולה, כמו בסיפה שהשניים אומרים שמת ומותרת להינשא, לא, שמה אין הולכים אחר רוב דעות, אלא השניים הפסולים שעידו שמת נחשבים כעד אחד, וכיוון שמכחישם עד אחר לא תינשא, כמה שמלן לכך השמיענו התנא בסיפה, שגם לכולה הולכים אחר רוב דעות ומקבלים את עדות השניים, ומתירים אותה להינשא. הנה מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה השנייה, בדף קופיות זין עמוד ב'. במשנה לאל שנינו שצרה אינה נאמנת להעיד על חברתה. באה משנתנו להוסיף שלא זו בלבד שאינה נאמנת לומר שמת בעלה להתירה להינשא, אלא אף כשמעידה שלא מת הבעל, אינה נאמנת לאוסרה להינשא. נציין שהנודע ביהודה כותב שדווקא כשבא להכחיש את חברתה אינה נאמנת, אבל אם אינה מכחישתה, היא נאמנת לאסור. אומרת המשנה, שתי נשים הנשואות לאיש אחד, והרי הן צרות זו לזו, ובאו ממדינת הים, אחת אומרת מת הבעל ואחת אומרת לא מת, זו שאומרת מת, תינשא ותיטול כתובתה על פי דברי עצמה, כפי ששנינו לאל בדף קופטת זין עמוד ב', שהאישה שאמרה מת בעלי נאמנת להתירה להינשא וליטול כתובה. אף על פי שצרתה אומרת שלא מת, אין נאמנת לאוסרה. וזו שאומרת לא מת, לא תינשא ולא תיטול כתובתה. שאין צרתה נאמנת להתירה. ועוד שהרי היא עצמה מודה שלא מת, ושב יענף שהחתיכה די איסורה. היא בעצמה אוסרת את עצמה. אומרת המשנה, אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג. רבי מאיר אומר, הועיל ומחרישות זו את זו, הרי אלו לא ינסו, כיוון שוודאי אחת מהן משקרת. אומר תוספות, בדף קוף י"ט עמוד א', דיבור המתחיל ומכחישות, אין להתירם משום שממה נפשך אחת מהן אומרת אמת ושתיהן אומרות שאינו קיים, הועיל ויש לחשוש שמא שתיהן משקרות. אומרת המשנה, רבי יהודה ורבי שמעון אומרים, אין הצרה נאמנת להכחיש את חברתה, ולכן הועיל וזו וזו מודות שאין קיים, שהבעל לא קיים בעולם, ינסו שתיהן, שכל אחת מותרת להינשא על פי עצמה, כיוון שלדברי שתיהן מת הבעל. עד אומר מת הבעל, וקודם שיתירו על להינשא על פי העד הראשון, בא עד אחר ואומר שהבעל לא מת, וכן אישה אומרת מת הבעל, ואישה אחרת באה קודם שיתירו על להינשא על פי הראשונה, והיא אומרת לא מת הבעל, הרי זו האישה האחרת שאמרה שלא מת, לא תינשא על פי העד או האישה שאמרו מת, כיוון שהוכחשו על ידי עד השקול להם קודם שהותרה להינשא, והרי זה ספק, ואפילו אם ניסית אחר ההכחשה, תייצא. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף י' ז' עמוד ב' וסופה בדף קוף י' ח' עמוד א'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ברישה, אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת הבעל. זו שאומרת מת תינשא ותיטול כתובתה, וזו שאומרת לא מת לא תינשא ולא תיטול כתובתה. מדייק את הגמרא, תעמה דאמרה לא מת. משמע מהמשנה שדווקא אם אמרה אחת מהם שלא מת הבעל, הרי אסורה להינשא על פי עדות צרתה שהעידה שמת. האשתיקה תינשא, אבל אם היא שתקה, היא מותרת להינשא על פי צרתה שאומרת מת. מקשה הגמרא, כיצד אפשר להתירה על פי צרתה? האין צרה מעידה לחברתה, שנינו במשנה לדף קוף י' ז' עמוד א', שאין צרה מעידה לחברתה. מתרץ את הגמרא, באמת גם אם שתקה ולא הכחישה את צרתה, אינה מותרת על פי עדות צרתה. אלא, לא מת יצטריך אליי. כלומר, אכן כששתקה פשוט שאסורה משום שאין צרה מעידה לחברתה. ואת זה לא הוצרח התנה להשמיענו. אלא באה התנה להשמיענו שאפילו כאשר הכחישה ואמרה לא מת, שגם בזה אסורה להינשא. סל כדאי תחמינה המאית, שכן היה עולה בדעתך לומר שבאופן זה, אף הצרה יודעת שבאמת הבעל מת, ועדקה אמרה לא מת. לקלקולה לצרה, היא דקה מכוונה, ומה שאמרה שלא מת, התכוונה לקלקל בכך את צרתה שלא תוכל להינשא ותישאר עגונה, ואף על פי שהיא מקלקלת גם לעצמה שלא תוכל להינשא מכל מקום. תמות נפשי עם פלישתים, כאמרה, וכוונת הגמרא כשם ששמשון הגיבור אחז בעמודי הבניין שהיו בו הפלישתים והפיל הבית עליו ונהרג עם הפלישתים, ואמר בלשון הזאת תמות נפשי עם פלישתים, כך היא חשודה לקלקל חברתה, למרות שבכך היא תקלקל גם את עצמה, וכדי שצרתה תתקלקל היא מוכנה אף לקלקל לעצמה. כמה שמלה לפיכך השמיענו הטענה, שאף באופן זה שיש הוכחה מדברי עצמה שמת בעלה, אסורה להינשא. והר הבהירי, שהחידוש הוא שאפילו שחזרה בה עכשיו, מאחר שראתה שלא הועילה בעידותה לקלקל את צרתה, והיא אומרת שאכן בעלה מת, מכל מקום אינה נאמנת להתיר את עצמה. אבל באופן שנשארה בדבריה שאמרה לא מת, פשוט שאסורה להינשא, משום שהיא שב יענף שחתיכה די איסורה, היא הטילה את האיסור על עצמה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג, רבי מאיר אומר, הועיל ומכחישות זו את זו, הרי אלו לא ינסו. רבי יהודה ורבי שמעון אומרים, הועיל וזו וזו מודות שאין קיים, ינסו. מבואר שלדעת רבי מאיר, צרה נאמנת לאסור את חברתה. מקשה הגמרא על כך ולפלוג רבי מאיר ברישה. שרבי מאיר יחלוק גם על מה ששנינו ברישה של המשנה. שם נאמר, אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת. האומרת מת תינשא, והאומרת לא מת לא תינשא. שהרי לדעת רבי מאיר יש לאסור את שתיהן. הועיל ומכחישות זו את זו, וגם זו שאומרת מת לא תינשא, כיוון שצרתה אומרת שלא מת, והיא נאמנת לאוסרה. מדרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, אכן הדין ששנינו ברישה של המשנה, שזו אומרת מת תינשא, במחלוקת שנויה. ושיטת רבי יהודה ורבי שמעוני, הם סוברים שאינה נאמנת לגבי צרתה כלל. אבל רבי מאיר הולך לשיטתו והוא חולק גם בזה וסובר, שאפילו זו שאומרת מת אסורה להינשא, כיוון שמכחישות זו את זו, וצרה נאמנת להכחיש את חברתה. ואילו רבי יוחנן אמר, אפילו תימא רבי מאיר, אפשר להעמיד את הרישא גם לדעת רבי מאיר, שכן בהא באופן הזה שהצרה אומרת לא מת, אפילו רבי מאיר מודה שאין נאמנת לאסור את צרתה. למה? משום דקול לא מת בעדות אישה? לאו החשאי, שדווקא כשהיא אומרת נהרג שלא בא לאסור צרתה אלא להתיר עצמה, אלא שמתוך דבריה נמצאת חברתה מוכחשת, בזה סובר רבי מאיר שנאמנת לעורר ספק בעדות חברתה. אבל באומרת לא מת שבא לאסור חברתה, היא אינה נאמנת. בקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, תנן שנינו בסוף המשנה, עד אומר מת ועד אומר לא מת, אישה אומרת מת ואישה אומרת לא מת, הרי זה לא תינשא. משמע מלשון המשנה, שמדובר בכל אישה וגם בצרה. הרי שגם צרה שאומרת לא מת, נאמנת להכחיש את חברתה, שאמרה מת. ותוספות בדיבור המתחיל דקול מוסיפים ואומרים, שאם לא כן, מה הוסיפה המשנה בדין הזה, יותר מהדין הקודם של אחד אומר מת ואחד אומר לא מת. בישלמה לרבי אלעזר אפשר להעמיד את המשנה סתם כרבי מאיר שסובר שצרתה נאמנת לאוסרה? אלא לרבי יוחנן שסובר שגם רבי מאיר מודה שאין צרתה שאומרת לא מת נאמנת להכחישה? קשיה, קשה, מדוע לא תינשא? הרי אין חולק שאין צרתה נאמנת להכחישה. מסיקה הגמרא ואומרת, קשיה, אכן קשה על דברי רבי יוחנן. אומר הראש, אף על פי שהגמרא נשארת בקושיה על רבי יוחנן, מכל מקום הלכה כרבי יוחנן. כי הוא אינו חושש לקושייה הזו, אלא מפרש את המשנה בהכחשה של אישה אחרת שאינה צרתה ולכן לא תינשא. אבל צרה אין נאמנת להכחישה. והלכה כמותו לגבי רבי אלעזר שהיה תלמידו. ומעטה, גם במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון, באומרת נהרג, הלכה כרבי יהודה ורבי שמעון שאין נאמנת להכחיש את צרתה. ואף על פי שלדעת רבי אלעזר שהסיפה של המשנה מתפרשת כרבי מאיר, על כורחה הלכה כרבי מאיר כסתימת המשנה, אבל מאחר והלכה כרבי יוחנן, שוב אין הוכחה מהמשנה שהלכה כרבי מאיר, שהרי הסיפה לא מדברת בהכחשת צרה כלל, אלא בהכחשה של אישה אחרת שאינה צרתה, ולכן לא תינשא. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דף קי"ז ממסכת יבמות, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה נשים נאמנות רק בגט ולא בעידות מיטה? ומדוע? שאלה שנייה, מה הפירוש כמיים פנים לפנים אם נפרשו על דברי תורה? שאלה שלישית, שניים אומרים מת, אחד אומר לא מת, האם תינשא ומהו החידוש? שאלה רביעית, עד אחד אומר מת ועד אחד אומר לא מת, האם מותרת להינשא? שאלה חמישית, באיזה אופן אישה אחת מותרת להינשא וצרתה אסורה? השאלה האחרונה, מה החידוש באומרת לא מת שלא תינשא? אלה הם כאמור שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף קי"ז, שזה אתה בסייעת הדשמיה סיימנו את לימודו, ואנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שוני הלכות. הנה ההלכות שנפסקו במקרים שלמדנו בדפינו היומי. אישה שבאה ואמרה מת בעלי והתירוני להינשא, מתירין אותה. אבל באה ואמרה מת בעלי ותנו לי כתובתי, אין מתירים אותה אף להינשא, והרי הוא בחזקת שלא מת ואין דעתה להינשא אלא ליטול כתובה מחיים. יש אומרים שבאופן הזה אפילו יש לה עד שמעיד שמת בעלה, אין מתירין אותה. באה ואמרה מת בעלי, התירוני להינשא ותנו לי כתובתי, מתירין אותה להינשא ונותנים לה כתובתה. אבל אם אמרה תנו לי כתובתי ואתירוני להינשא, מתירין אותה להינשא ונותנים לה את כתובתה. ואם תפסה את כתובתה, אין מוציאים מידה. ויש אומרים שבשני האופנים הללו אין מתירים אותה להינשא ואין נותנים לה כתובה. הכל כשרים להעיד לאישה שמת בעלה, חוץ מחמש נשים שאינן מעידות זו לזו: חמותה ובת חמותה, צרתה, יבמתה ובת בעלה. ואם היא אינה חמותה עכשיו אלא היא אם יבמה, היא נאמנת, ויש אומרים שאינה נאמנת. והזכרים שכנגד הנשים הללו, כגון חמיה ובן חמיה ובן בעלה, נאמנים. והיבם אינו נאמן לעתירה לעצמו, אבל אם יש לה בנים, נאמן לעתירה לאחרים, ויש שמסתפקים בזה. מוריי ורבותיי, עד כאן שוני הלכות שלנו, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישית את בשבט תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא את דף קי"ז. ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, י' בשבט תשע"א עם שני דפים, דפים קי"ח וקי"ט, ממסכת יבמות. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה ותורה ועיקר ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעיא, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.